אורות התורה, פרק זין, אורות התשובה. הסתכלתי מה אורות התורה, לכן התבלבלתי. אורות התשובה, פרק זין. אז סעיף ג' למדנו, ואנחנו עכשיו סעיף ד'. אירועי תשובה הם מגלים את עומק הרצון. אז גם על זה כבר קצת דיברנו, על העניין הזה של עומק הרצון. והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודעה, ולפי גודלה של התשובה ככה היא מידת החירות שלה. אז יש פה שלוש נקודות בסעיף. דבר ראשון, החידוש הבסיסי של הפרק הוא שאם עד שהגענו לאורות התשובה, שהיו שואלים אותנו מה זה אירועי תשובה, היינו אומרים, אירועי תשובה זה אדם שהוא אומר, אולי אני אעשה תשובה, והוא מנסה להניע את המכונית, מה שנקרא, ולפעמים זה נתפס, נדלק, לפעמים זה לא נתפס. כן, וזה הערך של אירועי תשובה. אירועי תשובה זה נכון הדבר הראשון שצריך אותו כדי לזכות לתשובה, אבל הערך של אירועי תשובה זה כמו שיש אירועי עבירה, אירועי מצווה, יש אירועי תשובה. אירועי תשובה זה שבמוח יש לנו הרבה הרבה אירועים, שכל האירועים האלה הם לא משהו חזק, לא משהו ממשי, שחלק מהם הם מקבלים בסופו של דבר נוכחות בחיים שלנו, וחלק מהם הם עוברים בטל. כן, בסדר, חז"ל באים אומרים שזה לא ככה. אפילו אין אדם יצא מערעוריו ורק כל יום, והערעורים של האדם הם משמעותיים, וזה, אבל הרב כאן בא ואומר לנו בהתייחסות לערעורי תשובה, ערעורי תשובה זה משהו אחר. כלומר, הרב אומר כך, הרהורי תשובה זה נובע מהמקום הכי הכי ראשוני של התשובה. זאת אומרת, אם התפיסה עד שאנחנו נודעים את דברי הרב, וזה נראה לנו שעיקרה של התשובה היא נמצאת במעשה התשובה, כשאדם עושה תשובה, כשאדם עושה תשובה, שם נמצאת עיקר התשובה. אז בא הרב ואומר לנו לא כך. התשובה היא לא מתחילה ולא נמצאת בעיקר אצל מה שהאדם עושה, אלא עיקרה של התשובה זה קודם כל התשובה היא משהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה הרבה יותר כללי מאשר האדם הפרטי. ויש רוח של תשובה בעולם, והתשובה זה תופעה שהיא בסיס התוכנית של הקדוש ברוך הוא לבריאת העולם. וגם כשאנחנו יורדים אל הבן אדם, אז דבר ראשון, הרב בהרבה הרבה פסקאות, וגם הפסקה הבאה, הרב יגיד את הדבר הזה, שמבחינתו, המחשבת התשובה, המחשבה, כן, המחשבה של התשובה, איך האדם מתכנן לעצמו את התשובה, או שהאדם חושב, הנה אני עומד לעשות תשובה, והוא חושב על התשובה, זה כבר חלק מאוד מרכזי במעשה התשובה. כלומר, ההוצאה לפועל של התשובה זה רק החלק, זה החלק הסופי של התשובה, שגם עליו הרב מדבר הרבה, אבל הוא צריך לעשות אותו. אבל הרב אומר, כשאתה שואל את עצמך, המושג הזה של תשובה, כן, כמה אחוזים ממנו זה המעשה, כמה אחוזים ממנו זה המחשבה, אז הרב באופן בסיסי יבוא ויגיד, החלק של המחשבה, הנוכחות שלו והחשיבות שלו במציאות של התשובה הוא יותר מאשר אפילו החלק של המעשה. אז זה עכשיו הרב בא ובפרק הזה בא ואומר לנו, והרהור תשובה שהוא קודם למחשבת התשובה, הרהור תשובה זה משהו עוד יותר בסיסי ויסודי מאשר מחשבת התשובה. והסברת הדברים היא כזאת, אם נגיד ניקח, נתבונן על האדם, שהאדם יש בו נפש, שזה הכלים הממשיים של מה שהאדם בפועל עושה בחיים. ויש באדם כוח יותר גבוה שקוראים לו הרוח של הבן אדם. ויש לבן אדם כוח עוד יותר גבוה, שזה המחשבות של הבן אדם. ויש לבן אדם כוח שהוא עוד יותר גבוה, שזה הנשמה האלוקית שיש בבן אדם. ויש נניח הנשמה האלוקית, גם בה יש כל מיני מדרגות. יש בהנשמה האלוקית יש מדרגה עוד יותר גבוהה מהנשמה שקוראים לה נניח חיה, שזה עצם החיות הפנימית ביותר של הבן אדם. והכוח הזה, כן, ויש אפילו מקום עוד יותר גבוה, נניח שקוראים לו יחידה, כן, לא משנה, זה כל מיני מדרגות פנימיות שיש באדם. עכשיו, האדם בנוי בצורה כזאת, שכשאנחנו נמצאים פה בעולם העשייה, הדבר הגלוי, הניגלה של הבן אדם, זה הנפש, מקסימום הרוח, הנשמה. זה אחד הוויכוחים הגדולים שיש בין המקובלים של תלמידי הגר"א, כן, לבין תנועת החסידות, שהתלמידי הגר"א, מי שלומד נפש החיים רואה את זה, שככה נפש החיים אומר, שהנשמה היא לא מתגלה בכלל. הנשמה היא נמצאת, היא מרחפת, היא לא, כן, הנשמה היא לא יכולה להתגלות בעולם שלנו. בחסידות אנחנו הרבה רואים שהם הסבירו את זה בצורה אחרת, שממש יש גילויים של הנשמה גם במציאות בעולם הזה. אבל מבית בנושא של הגר"א, הנשמה היא כאילו לא כל כך מתגלה. והמשהו שהוא החלקים העוד יותר גבוהים הנשמה, בוודאי הם רק שורש החיות של הבן אדם, אבל היא ודאי לא מתגלה, היא לא מצטמצמת, היא לא מתגלה במציאות החיים המצומצמת יותר של הבן אדם, שאדם נמצא בעולם הממשי. עכשיו, כשאנחנו נשאל את עצמנו, מה עיקרו של האדם? האם עיקרו של האדם זה הנפש? עיקרו של האדם זה הרוח? עיקרו של האדם זה הנשמה? עיקרו של האדם זה אפילו מה העומק של הנשמה? אז התשובה הנכונה היא כזאת, המבט הנכון הוא כזה. נכון שבבחינה כמותית, אז הנפש והרוח של האדם זה עיקרו, זה מבחינה כמותית, זה מבחינת הגילוי עיקרו של האדם. אבל מבחינת שאתה מסתכל מהו באמת הדבר העצמי יותר של הבן אדם, זה החלקים דווקא שלא כל כך מגלים. זה כמו אנחנו רואים שהתורה יכולה ללמד בצורה של פרדס, פשט, רש, רמז, סוד. מה עיקרה של התורה? עיקרה של התורה זה הפשט או הדרש, ועיקרה של התורה זה הסוד. אז מבחינת מה שהתורה מתגלית, ודאי שהפשט זה עיקר התורה, הדרש זה עיקר התורה. אבל מבחינת שאתה שואל את עצמך, מהי המהות של התורה? מהו כן, מה עיקרה של התורה? מה באמת החלק העיקרי של התורה? כל דבר שאתה אומר בפשט, יש לו עוד הרבה הרבה סוד, הרבה הרבה יותר ענקי מכל הפשט הזה שאתה אומר. כן, והסוד הוא הרבה יותר אינסופי מאשר הפשט. אז אותו דבר גם האדם זה ככה. נכון שמבחינת הגילוי, אז האדם בעולם שלנו אנחנו מתקשים בו בצד הממשי שלו, בצד הגלוי שלו. אבל מבחינת התפיסה שלנו, הוא בוודאי שהאדם יש בו רובדים הרבה הרבה יותר עמוקים שהם לא כל כך מתגלים. כן? והם מבחינת העולם הזה נמצאים ולא נמצאים, נמצאים ולא נמצאים. עכשיו, החידוש של הרב כאן הוא ככה, שגם כשאתה שואל אותך על התשובה, אז יש כביכול את התשובה שזה נוגע לנפש. יש את התשובה של החלק של הרוח של הבן אדם. ויש את התשובה, יש את כאילו את הופעת התשובה בחלק של הנשמה של הבן אדם. אז נסביר. כאילו שמבחינת הנפש של הבן אדם, אז איך התשובה מתגלת? שאדם בפועל עושה מעשה של תשובה. מבחינת הרוח של הבן אדם, מתי התשובה מתגלית? התשובה מתגלית, אולי כשאדם מצייר לעצמו את התשובה. לא ניכנס בדיוק לחלוקים, כי דיברנו שהרב מדבר בפרק הזה, הרהורי ציור ומחשבת התשובה. מבחינת הנשמה, או מבחינת, אולי מבחינת הרוח, מתי אתה אומר ש... שבחלק העליון הזה האדם מופיע תשובה? שיש לו מחשבת תשובה. ומבחינת העומק של הנשמה, הצד אפילו עוד יותר עמוק מהנשמה, מהו הדבר ש... מתי אתה אומר שמתגלית, מתגלית התשובה? זה הרהור תשובה. כלומר, הרהור תשובה זה לא הדבר הקטן שבתשובה. הרהור תשובה זה נובע מהדבר הזה שכל אחד מאיתנו יש לו שייכות למשהו מאוד 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 פנימי, משהו מאוד 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 עמוק, משהו מאוד 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 שמימי, וזה מדי פעם מתפרץ בצורה של הרהור, זה מופיע בצורה של הרהור. דווקא בגלל שזה מאוד 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 פנימי, זה מבזיק כזה, זה הבזק כזה, שזה מתנוצץ ובורח, מתנוצץ ובורח. כלומר, זה ככה צריך להסתכל על הרהורי תשובה. הרהורי תשובה הם באים ממקום עוד יותר כביכול גבוה מהנשמה. מרוב שזה גבוה, אז אנחנו לא יכולים לגבש אותו, לא יכולים לתפוס אותו, לא יכולים לצייר אותו. אבל זה המקור של הרהורי תשובה. וזה מה שהרב כאן אומר בסעיף. הרהורי תשובה, הם מגלים את עומק הרצון. הרצון זה אחד מהביטויים של המקום, זה החלק הכי הכי חי. כן, כשאתה שואל את עצמך, מהו האדם? זה עצם הרצון שהאדם חי. אדם, כן, אדם רוצה משהו, אדם, כן, הרצון זה אחד הביטויים של החיים. ועומק הרצון זה הביטוי הכי הכי, כאילו, עצם החיים של הבן אדם. אז הרהורי תשובה, המקור שלהם הוא לא, כי עומד להיות מעשה, ואז האדם אומר, איך אני אעשה את התשובה? ואז האדם מערער איך הוא יעשה תשובה. לא זה הרהורי תשובה. הרהורי תשובה זה איזשהו דחף שבא מהמקום הכי הכי פנימי, מהעומק הרצון, וזה מה שפעמים מתקיף אותנו. כן? זה הרהורי תשובה, זה בא על ידי השופר. כן? שופר. השופר זה כנגד הנשמה, זה נשימה. זה עוד אפילו לא מתלבש בצורה של דיבור. לא מתלבש בצורה בדיבור. זהו, כן, זה עומק, זה הממעמקים, זה העומק הפנימי שעוד לא מתלבש בצורה של דברים אפילו. כן, זה הכל, הכל הפנימי הזה. כן, אז זה יורה תשובה, הם מגלים את עומק הרצון. ולכן הרב פה בא ואומר, והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי יודע. כלומר, תמיד שאומרים את המילה גבורה, זה הכוונה לקחת את הדבר המאוד מאוד מופשט, הדבר המאוד מאוד נוסי, הדבר המאוד מאוד אינסופי, ולצמצם אותו, לגבש אותו בחיים הממשיים, בהופעת החיים המוגבלת יותר. כן, הגבורה תמיד קשורה לקחת את הדבר הכי הכי אינסופי ולצמצם אותו, לגבש אותו לחיים. ולכן, כן, תחיית המתים זה קשור לברכת הגבורות. כן, למה אנחנו מדברים, כן, אתה גיבור, כן, למה הברכה השנייה נקראת ברכת גבורות? כי זה העניין של תחיית המתים, לקחת את החיים הנצחיים ונצליח לחבר אותם לגבייה הלא נצחית. כן, זה הגבורה. כן, זה מידת הגבורה. אז פה הרב אומר, יש הרהור תשובה, שהוא בא כאילו ממקום אינסופי, והנשמה צריכה להשתמש בזה בצורה של גבורה, כלומר לצמצם, לקחת את הרהור שהוא מאוד אינסופי, וכן, לצמצם אותו. הגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי יודע. עכשיו,
מה זה הוד?
הוד זה ההופעה של הדבר הגדול בצורה הממשית שלו. זה תמיד ההופעה יותר ממשית, החיצונית, בפועל יותר. זה מידת ההוד, בכל מילוי יודע. אומר הרב, ולפי גודלה של התשובה, כך למידת החירות שלה. זה יתברר לנו, רגע, איפה נדבר על החירות? אני לא מדבר במקום אחר. כן, אז אנחנו יודעים כן, קשור ליום כיפור. יום כיפור זה בשנת היובל, כן, זה שנת החירות, אז חוזרים ביום הכיפורים, כל אחד בשב למקום שלו, כן, שאנחנו יודעים שהאדם נמצא בעולם הזה, אז הרבה דברים משעבדים אותו, הרבה דברים לוקחים לו את הייחוד. כל אדם ואדם הוא משהו מיוחד, כן, כל אדם ואדם הוא חד פעמי, הוא מיוחד. אבל כשאתה נפגש עם העולם הזה, העולם הזה הוא לא מיוחד. העולם הזה הוא עולם הטבע, הוא עולם שחוזר על עצמו, הוא עולם שזה, אתה צריך לנשום, אז אתה כל הזמן עושה את אותה נשימה, אתה צריך לאכול, יש לך המון המון צרכים שהם לא מיוחדים, שהם חוזרים על עצמם. וכל פעם כשהחיים שלך עוברים מהמקום המיוחד שלך למקום החוזר הזה, למקום שהוא לא מיוחד, אלא למקום הטבעי הזה, למקום שבו אתה לא שולט, שבו אתה לא מבטא את הצלם האלוקים המיוחד שלך, את האישיות המיוחדת שלך, אז אתה מאבד את החירות שלך. החירות היא המיוחדות של כל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד ואחד הוא חירותי, בעל בחירה חופשית, שהוא עושה את הדברים בצורה שלו. כן, אתה צריך שכל אוכל, לא שהאוכל יאכל אותך, אלא אתה תאכל את האוכל. כן, זאת אומרת, שאתה אוכל בצורה מיוחדת. המטרה שאתה אוכל, ומה אתה חושב על האוכל, ומה אתה עושה עם האוכל שאכלת, הוא זה שהופך את הדבר הזה, שלא השתאבדת לאוכל, אלא החלטת לאכול ואכלת בצורה מיוחדת לך. אז אומר הרב שהתשובה היא ההתגברות כל הזמן שהאדם נפך להיות בעוד תחומים ועוד תחומים חירותיים בעל בחירה. זה סעיף ד'.
שאלה זה של הנשמה?
שירות שלה כמונה לנשמה? לא, של האישיות של הבן אדם. בן אדם בעל העולם הזה צריך להיות בן חורים, צריך להיות חירות, כאילו הוא צריך להיות בעל בחירה, הוא צריך להיות זה שהוא הצורה לכל מה שהוא נפגש. כמו שהמסר הזה שאני מתאר את זה, האדם בא לעולם הזה, כן? האדם בא לעולם הזה מתחיל להיות המאבק בינו לבין הסביבה שלו, לבין העולם שהוא נמצא. והמסר הזה שאני מסביר לך את המדרגות, איך אתה הולך, 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 עד שאתה מגיע למצב הזה, שאתה נהיה את הבן חורין, שאתה קדוש. מהו הקדוש? הוא זה שכל העולם קנוע לו, שכל העולם, הוא מרומם את כל העולם, הוא מעלה את כל העולם. השלב הראשון הוא, אתה צריך חייב לייצר לך מגננות. כן, אתה חייב לייצר לך איזשהו מקום ולהיות זהיר, ואתה לא יכול להיפגש כל כך עם העולם. זה הזהירות. ואחרי כן נזרוז את כלומר, כל הסדר במסיעת השרים, הוא מתאר לך את התפקידו של האדם, איך להפך להיות בן חורין. כן, בשתי דקות אמרתי לך, מבט על כל מסיעת שרים. כן, אז זה לא רק, לא רק הנשמה. הכוונה היא שזה כל הופעת החיים של האדם, זה להגיע למצב הזה שהוא יהיה עם מידת החירות הזאת. סעיפי! כי כשאדם לא עושה תשובה, אז האדם לא בתנועה. אתה שואל למה דווקא התשובה ולא צדיק גמור? זה השאלה שלך? או השאלה כבר? לא, אם השאלה שלך היא עמוקה יותר, שאלה למה דווקא התשובה ולא צדיק גמור ולא צדיק, זו שאלה טובה שצריך לדבר עליה בארוכה, אבל לא זה הזמן לברר את הדבר הזה. אבל אם הייתה השאלה שלך, למה צריך לעשות תשובה על חטאים, או למה צריך להיות בעמדה כזאת של תנועה של תשובה כדי להיות בעל חירות, אז זה פשוט. כי כל חטא, או כל גסות, או כל דבר שאתה זה, אז אתה נמצא במצב כזה שבמה שחטאת, אז אתה לא חירותי. ורק התשובה היא הופכת אותך להיות אדם בעל חירות. כי אתה לא מחליט לאכול. אתה לא מחליט לאכול. אתה אוכל רגיל. כל יום אתה אוכל אותו דבר. העגבנייה השתלטה עליך. זה לא זה שאתה נותן תוכן לאכילה שלך. זה לא זה שזה. ואם עוד החלטת לאכול משהו שאתה לא רוצה, שבעצם לא מתאים לך, כן, אלא זה סתם החיצוניות גילתה אותך לעשות את הדבר הזה, אז ברור שאתה לא חירותי. החירות היא כשהאדם פועל מתוך הייחודיות שלו. במה אתה מיוחד? אני ואתה לא מיוחדים בזה שיש לי עין ויש לי אף ושיש לי את האהבה או משהו כזה. וזה אנחנו אותו דבר. במה אתה תהיה מיוחד? אתה תהיה מיוחד, יש לך נשמה מיוחדת, יש לך מחשבה מיוחדת, יש לך אידאה מיוחדת, זה, ואתה תוכל עם הדבר הזה לייחד כל מה שבא במגע. כן, אותו דבר גם אני יכול להיות מיוחד. אז בדבר שאנחנו כל בני אדם חיצונית שווים, ושכולם, וזה חוק כזה, זה שמה האדם לא חירותי. שמה זה הפסיכולוגים ואלה שרק מנתחים ורופאי הגופות וזה יוכלו לתת תרופות או משהו כזה. שמה אתה לא חירותי. כן? אנחנו בני חורין רק אם אנחנו מתחילים לגוע בדבר שהוא שלנו מבפנים. אפשר להרחיב את זה הרבה, אבל אנחנו מתקדמים. עוד תשובה. כן, אפשר, כל דיבור הוא מוסיף, אני רק אומר, אני משתדל באלול לקרוא הרבה פסקאות ועוד התשובה, אפילו שאני לא מבין הכל, אבל אתה קורא הרבה, אתה בסוף, כן, אתה מתבשם מזה כל הזמן, ואז לאט לאט אתה מתחיל להבין. סעיף ה', הנני רואה איך העוונות הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוקי. הזורח ברוב זוהרו על כל נשמה, והם מחשכים ומאפילים את הנשמה. התשובה, אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה. אבל על ידי גאולה שלמה, באה הנשמה דווקא על ידי ההוצאה לפועל את התשובה שבכוח. ומכל מקום, כיוון שהרעיון קשור לקדושה ולחפץ התשובה, אין מה לפחד כלל. ודאי יזמין השם יתברך את כל הדרכים והתשובה הגמורה המהירה את כל המחשיקים באור חייה ונקנית על ידם. וכפי גודל ערכה של התשובה, כך התורה מתברכת ויותר מתבררת, והלימוד נעשה צח ובהיר, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אז על מה הסעיף הזה מדבר? נדבר על כמה דברים. אז הרב קודם כל מתאר את החיים של אדם מישראל. אני לא ברור שהתיאור הזה יהיה נכון גם לגבי גוי. גוי שעושה עוונות, אז העוונות הן לא רק כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי, אלא גוי שעושה עוונות הוא לאט לאט נהפך להיות שהעוונות נהיים חלק מהאישיות שלו. העוונות הן לא רק משהו חיצוני לו, הם לא משהו שמהווים איזושהי מחיצה, אלא הוא לאט לאט נהפך להיות דמוי האבונות שלו, הוא נהיה מזוהה עם האבונות שלו, עד שהנפש שלו יכולה להיות נפש שהיא כמעט קרובה לנפש הבהמית. וזה נהפך להיות מציאותו. זה נהפך להיות מציאותו. שההבנות הם נהפכים להיות חלק, האדם מוליד את עצמו על ידי המעשים שלו, ואצל גוי שאין את ה... את הנשמה שעליה זורח כל הזמן האור הבהיר האלוקי, אז ההבנות הן לא רק מחיצה, ההבנות הן הפכים להיות חלק ממנו. ואנחנו אשרינו שאנחנו זוכים. יש דיונים באמת האם יש מושג תשובה אצל גויים או לא. ביום כיפור צריכים לזכור שקוראים ספר יונה, שספר יונה מדבר גם על תשובה של גוי. נכון שספר יונה מדבר גם על תשובה של ישראל. איפה ספר יונה מדבר על תשובה של ישראל?
מה? שיונה עצמו.
יפה, יונה הנביא, הוא גם עושה תשובה. כן? גם הוא יש לו איזשהו בירור במהלך של תשובה. אבל יש שם הגויים, הספנים עושים תשובה, שזו תשובה של גויים. ואנשי נינווה עושים תשובה. אז זה באמת ברור ארוך שצריך לעשות, מה, איזה תשובה יש אצל הגויים, איזה תשובה אין אצל הגויים. אז כתבו על זה הרבה. אני זוכר שכתב על זה גם המעביד בספר שלו בית אלוקים, יש שער התשובה. אז שם בשער התשובה אחד הפרקים הוא מדבר על זה שיש תשובה אצל הגויים, אבל מה ההבדלים הבסיסיים שיש בין תשובת הגויים לתשובת ישראל. אז תשובת הגויים, תשובת הגויים אין תשובה של הגויים מתוך הנשמה, יש תשובת הגויים שהיא מצד הנפש או הרוח, לא מצד מקום יותר גבוה, לא מצד מקום יותר גבוה. ומה שהסברתי על הרהורי תשובה, כן, אין אצל הגויים. כלומר, יכול להיות הרהור תשובה כמו שאנחנו למדנו מה זה הרהור תשובה לפני שהסברנו מה זה הרהור תשובה, אבל אין כוח של תשובה שהוא בא מצד השייכות של כל אחד ואחד לאור האלוקי הבהיר. אבל אצל ישראל זה מה שאומר הרב, כן, ש הלוואי וגם אנחנו היינו זוכים להגיד את הענייני רואה איך הבנות הם עומדים כמחיצה. כן, אבל אם הרב מתאר, הרב מספר לנו את זה שככה הוא רואה, אבל מזה אנחנו לומדים הרבה על מה אנחנו, שגם אנחנו ההבנות הם מבלבלים אותנו. ההבנות הם גורמים לנו מאוד לחשוב שאנחנו נהפכנו להיות בצלמם ובדמותם, נהפכנו להיות איש רשע, נהפכנו להיות שההבנות הם חלק, זה הטבע השני שלנו. ככה אנחנו מדברים, מתייחסים להבנות. והרב בעיקר בפרקים המעשיים יותר בעוד התשובה, פרק ג' וד', לא זוכר בדיוק, הרב מדבר הרבה על זה שחלק מרכזי שמונע את התשובה זה שאין את ההרגשה הזאת שההבנות הן רק מחיצה, אלא יש הרגשה שההבנות הן יותר ממחיצה. אבל אומר הרב זה לא ככה. האדם צריך, אני קורא לזה את העבודה הזאת של החצנת החטא. מה זה החצנת החטא? שהחטא הוא לא פנימי לנו, אלא הוא חיצוני לנו. לפעמים גם יש שיטות תשובה כאלה, שאתה, כן, שאתה, כאילו איך אתה מצליח להתגבר עם, לעשות תשובה ולהילחם נגד החטא, אתה נותן לחטא שם, אתה מתאר לעצמך שהחטא זה מישהו אחר שבא להילחם נגדך. זאת אומרת, אתה צריך להפוך את החטאים, שזה לא אתה, יש אותך ויש את הבן אדם הרע הזה שקוראים לו חטא שרוצה להילחם איתך. כן, זה לחצים את החטא, שהחטא לא נהפך להיות חלק מהאישיות שלנו. כן, אז זה מה שהרב מתחיל ככה את הסעיף פה. הנני רואה איך האבונות הם עומדים רק כמחיצה נגד האור הבהיר האלוקי שהוא זורח מרוב זוהרו על כל נשמה. כן, כל נשמה מישראל. והם מחשכים ומאפילים את הנשמה. ששמה שנתת בי תוראי, כל אדם קם בבוקר ואומר, אלוקיי, נשמה שנתת בי תוראי, אומרים את זה באלול, נזכר במה שכאן הרב אומר באורות התשובה. כן, כיוון שאלוקיי, נשמה שנתת בי תוראי, אז כל מה שאני עושה לא לפי הנשמה, זה לא לגמרי שלי. זה נוגע בי, יש מאמרים הפוכים, כן, אבל בסדר, אבל זה... לא, לא, צריכים לדייק. אי אפשר להגיד בכל שיעור את כל הרעיונות. כן? היום זה הדגש, זה מה שהרב מסביר לנו היום. כן? מה? לא הפוך, מחר נשלים את הרעיון, זה לא הפוך. זה להשלים. כן? הנני רואה חבונות המלמדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוקי, הזורח ורוב זהורו על כל ישנה, והם מחשיכים ומפילים את הנשמה. כתוצאה מזה, כתולדה מזה, אז הרב ממשיך בה ואומר, אם באמת האבונות היו ממש נהפכים להיות חלק מאיתנו, לא היה אפשר להגיד שהתשובה המחשבית היא העיקר. לא היה אפשר להגיד את הדבר הזה. ברור שהתשובה המעשית היא העיקר. אצל גויים, כן, הנה, זה אחד ההבדלים בין גוי לבין ישראל. אצל גויים עיקר התשובה היא התשובה המעשית. אבל אצל ישראל, כיוון שמבחינה, החטא לא נהפך להיות חלק מאיתנו, ואנחנו רק צריכים לאפשר לעצמיות שבנו, לגוע בנו, להעיר עלינו, כן, לחזור אל עצמנו, ממילא, אז עיקר התשובה היא לא נמצאת במעשה התשובה, אלא התשובה בעיקרה נמצאת במחשבת התשובה. התשובה אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה. אבל ידי גאולה שלמה באה הנשמה דווקא ידי ההוצאה לפועל את התשובה שבכוח. והרב אומר פה יש הבחנה בין גאולה לבין ישועה. כן, אז אנחנו משתמשים במושגים האלה, ישועה, גאולה, אנחנו רוצים ישועה, רוצים גאולה, כן? אבל הרב אומר, זה יש הבחנה בין שני המושגים. אז הרב לא מסביר בדיוק כאן מה הכוונה, כן? אבל יכול להיות שכוונה של הרבי כזאת. ישועה, זה סור מרע. זה ברקס, כן, כשהאדם לא עושה תשובה, אז הבא להתאמם את עמים, זאת אומרת, יש איזשהו שלב של עבירה גוררת עבירה, והישועה היא עוזרת לך לא להמשיך להתדרדר. כן? הגאולה היא קום ועשה, היא מצליחה כבר לרומם אותך. כן, זה הבדל בין ישועה. ישועה זה שאתה הולך ומת, אתה הולך ומתדרדר. אז אתה צריך שלב ראשון לעצור את ההידרדרות. כן, כי כשאתה לא עוצר את ההידרדרות זה הולך ונהיה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז צריך קודם כל לעצור את ההידרדרות, זה ישועה. ואחרי כן, השלב הבא זה להתחיל להיגאל, לחזור אל עצמך, להתרומם, כן, להתחיל להתקדם, כן, זה הגאולה. אז הרב אומר כזה דבר, שהתשובה המחשבית היא בוודאי ברקס, היא בוודאי גורמת לישועה. התומעה הצליחה לתפוס אותך ועבירה גוררת עבירה, אז הישועה, המחשבה על התשובה, היא קודם כל גורמת לדבר הזה שזה לא עבירה גוררת עבירה. יכול להיות שאתה עושה עוד עבירות, אבל זה כאילו צריך להחליט לעשות את פעם עבירה. זה לא יבוא באטומט, כן? זה לא יבוא מכוח מה שאתמול עשית עבירה, גם היום אתה עושה עבירה. אני אומר את הרעיון הזה הרבה פעמים, שואלים אותי באינטרנט, כאלה אנשים שאומרים, אני נפלתי בשמירת הברית, וניסיתי לתקן, והצלחתי קצת, אבל עוד פעם נפלתי, ועוד פעם ניסיתי לתקן, ועוד פעם נפלתי, ניסיתי לתקן, ועוד פעם נפלתי, ניסיתי לתקן, כבר אני לא רואה טעם לנסות לתקן, כי אני כבר יש לי ניסיון שאני מנסה לתקן, כן? אני מנסה לתקן וזה לא הולך. אז אני כותב תשובות, אני חושב שככה כתבתי, כבר מזמן, בזמן אנחנו לא כתב הרבה, כן, אבל פעם כשהייתי יותר כתב, אז התשובה היא, שכל עוד שהאדם נלחם, כל עוד שהאדם מנסה כל הזמן לתקן, לפחות הוא במצב הזה של מחשבת התשובה, כן? נכון, הוא לא הצליח להוציא את זה לפעל, הוא לא בשלב של הגאולה, אבל הוא בשלב של הישועה. גם זה מאוד מאוד חשוב, כי אם לא תהיה בה התמודדות כזאת, אם לא תנסה לתקן, אז אתה, אז הנפילה תלך, שלך תלך ותגבר ותגיע לעברי פי פחת. אז לכן תמיד תמיד חשוב להישאר עם מחשבת התשובה, עם המאבק הזה, עם המחשבה הזאת שאתה לא נותן לעצמך לראות את זה כמובן מאליו, שאתה, שהחטא הוא חלק ממך. כן? זה התשובה המחשבית. התשובה המחשבית היא זו שנותנת את ההרגשה, את היכולת הזאת, שהעוונות יהיו רק מחיצה, ולא יהיו ממש חלק מהתומה שלך, חלק ממך, ואז עבירה גוררת עבירה. זה מה שהרב אומר במשפט הזה, התשובה עונה אפילו אותה שהיא מחשבית בעלמה, גם היא פועלת ישועה גדולה, אבל לידי גאולה שלמה באה הנשמה דווקא לידי הוצאה לפועל, זה תשובה שבכוח.
זה לא תשובה בעייתית, זה תשובה של הבנה, זה כאילו
אמירה
כזה, נכון,
המסקנה
ממה שעולה,
לא רק זה אני אומר, זה המילה הראשונה, אחרי כן יש עוד צורה שנייה ושלישית ורביעית, אל תפתע אותי שאני רק בזה גמרתי להגיד, זה תחילת התשובה. כן, זה תחילת התשובה, יש עוד דברים. כן, בסדר. טוב, מה? כן, לא טוב בשורה הראשונה. הלאה. אומר הרב, ומכל מקום, כיוון שהרעיון קשור לקדושה ולחפש התשובה, אין מה לפחד כלל. ודאי יזמין השם יתברך את כל הדרכים שהתשובה הגמורה מהירה לכל המשקים ברוך היה היא נקנית על ידם. מה הרב כאן מוסיף? אנחנו יודעים, יש מושג כזה, יש עניין כזה בחזר שאנחנו רואים, שמי שחוטא הוא מפחד, פחדו בציון חטאים. כשהאדם חוטא, כשהאדם חוטא, אז החטא גורם לאדם פחד. למה? למה מי שחוטא הוא מפחד? כי מה? יכול להיות שזה התשובה. כן? למה מי שחוטא הוא מפחד? גם אדם שחוטא הוא לא באמת מתכוון לחתור במשקל 100 קילו. הוא עושה חד בקטנה מה שנקרא. כן? אדם חוטא, אומר, אני בזה, את זה אני נותן לעצמי. אבל חטא עוד יותר גדול, אני לא אתן לעצמי. כן, האדם, כל אדם שחוטא, איך מתחיל החטא? החטא מתחיל שהאדם אומר לעצמו, אני בגדול בסדר, אני מרשה לעצמי קצת במשהו אחד לחטוא. ככה זה המחשבה, ככה היצר הרע, זה אחד מהצורות, איך שהיצר הרע עובד עלינו. כן, יש שבע שמות ליצר הרע, זאת אומרת, יש שבע מחשבות יסוד של היצר הרע. זה אחד המחשבות של היצר הרע, זה אחד מהשמות, אולי זה השם מכשול. כן, נכון קוראים ליצר הרע? מכשול. בכל אופן, אז זה אחד המחשבות של היצר הרע. אבל כל בן אדם שאומר לעצמו בלב, אני נותן לעצמי רק לחתור קצת, הוא יודע איזה שהוא לא בטוח בזה שזה רק עכשיו. הוא מתחיל לעשן סיגריה אחת, לוקח רק לגימה אחת, צ'חטה אחת, מה שנקרא. הוא אבל, הוא מפחד שזה לא ייגמר בחטא אחד. הוא מפחד שזה יהיה עוד חטא ועוד חטא ועוד חטא ועוד חטא. כן? זה מה שמפחיד את הבן אדם. והפחד הזה הוא פחד אמיתי. כמו שאומרים חז"ל, עבירה גוררת עבירה. עבירה גוררת עבירה.
כאילו, לא
מעצם החטא? כן, לא. הפחד הוא שאת החטא שהוא עשה, הוא מרגיש כאותרה לו. כן, מה שהוא כבר עבר גבול אדום, זה כבר הפך, כבר הוא לא מרגיש גבול אדום. אבל לכל הדם יש איזשהו גבול אדום. תמיד האדם מפחד שהוא יגיע למקום שהוא לא רוצה להיות. כן? זה הפחד של החטא. זה הפחד הוא בציון חטאים. כן, למה? זה דבר אמיתי. שבאמת עבירה גוררת עבירה. אז מה... איך... מי הוא האדם שיבטל את החלק של הפחד שהחטא גורם? אומר הרב, מי שהוא יש לו מחשבת תשובה. מישהו כבר נמצא במצב הזה שהוא במצב של ישועה. נכון, הוא עוד לא במצב של גאולה, אבל הוא במצב של ישועה. זאת אומרת, הוא כבר נמצא במצב כזה שהוא נטרל את זה שהוא יהיה ברמה הזאת של עבירה גוררת עבירה. כי הוא כבר חושב כל הזמן שאני רק את זה עשיתי ואני עומד לחזור. אתה כבר עומד לחזור, גם אם לא תמיד תצליח בפועל לחזור, אבל התנועה ההפוכה הזאת היא כבר מבטלת את הפחד. כן, היא מבטלת את הפחד. וזה מה שכאן, זה מה שכאן אומר לנו הרב. שמכל מקום, כיוון שהרעיון קשור לקדושה ולחפץ התשובה, ואנחנו יודעים שהכוח של התשובה הוא מאוד מאוד גדול, והכוח של הקדושה הוא מאוד מאוד גדול, אז נכון, כתוב, הבעל יתאר מסיים אותו, הבעל יתאמה גם עבירה גוררת עבירה, אבל אומר הרב, צריכים להבין שזה לא שקול. אחרי הכל, יש יותר כוח לקדושה ולחפץ הטוב מאשר לטומאה. נכון שזה לעומת זה עשה אלוקים, אבל לא במדויק. יש משהו שכיוון שלכל אדם ואדם יש נשמה, והאמונות הן לא ממש נהפכים להיות חלק ממנו, אלא הן רק כמחיצה, שיש נטייה שקצת יותר אל הטוב. ולכן, בגלל המבט הזה, ודאי יזמין השם יתברך את כל הדרכים שהתשובה הגמורה מהירה את כל המשיכים באור חייה, היא נקנית על יד העם. אז זה הדבר הנוסף שאומר לנו הרב כאן. כן, שאת הפחד, הפחד עצמו לפעמים, הוא הרבה פעמים סיבה לעוד חטא. כן? זה לא זה שהפחד הוא טריס מפני החטאים. כשהאדם מפחד, הוא נהיה חלוש, כן? הוא נהיה פחדן, הוא נהיה חלוש, אז הוא לא יכול להילחם.